הארץ השבוע, אנחנו מתחילים עוד רגע, אבל עוד קודם תזכורת קצרה. הפודקאסט הזה מתפרסם מדי יום שלישי. אתם מוזמנים לדרג אותו בחנויות האפליקציות, באפל, בגוגל ובספוטיפיי. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. הארץ השבוע כאן ליאור קודנר. לפי גוגל מפות, 4 שעות ו-58 דקות בלבד, מפרידות בין האולפן שלנו בתל אביב ללב דמשק, שם ממוקם ארמון הנשיאות הסורי. מזה 9 שנים מסתתר שם הנשיא בשאר אל-אסד. הוא מציין הקיץ 20 שנות שלטון ונחשב רצחני יותר מאביו. האלוף במילואים עמוס גלעד יגדיר אותו כאן עוד מעט כפסיכופת. בחסות רוסיה ואיראן הוא מצליח לשרוד בשלטון, כשישראל משמשת גם בתור כוח מאזן בתמונה הגדולה הזו. אייל זיסר יסייע לנו לנתח את דמותו של בשאר, וגם יעריך האם צפוי דור שלישי למשפחת אסד. בהמשך גם דנה עדן ויוסי מלמן על הסדרה המדוברת טהרן, מה אמין ונלקח מסיפורי ריגול, ואיפה הרשו לעצמם היוצרים להגביר את הדרמה על חשבון שיקוף המציאות. ולבסוף גם אתגר קרת עם אמת ודמיון בספרות, נדבר סביב הסיפור האמיתי של הקלאסיקה בעל זבוב. הנה התחלנו. הקיץ לפני 20 שנה, חודש אחרי היציאה של ישראל מלבנון, נראה שהמזרח התיכון מהידיעה על מותו של חאפז אל-אסד. בנו בשאר החליק בצורת די חלקה לשלטון, אבל מאז הידרדרה המדינה למלחמת אזרחים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על זה עם שניים, עמוס גלעד, אלוף במילואים, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, שלום.
שלום.
וגם פרופסור אייל זיסר, סגן הרקטור של אוניברסיטת תל אביב, מתמחה בהיסטוריה המודרנית של סוריה.
שלום.
בוא נתחיל בהתחלה. חאפז אל-אסד מת, זה לא הפתיע אף אחד, ובשאר נקרא על הדגל וממונה לתפקיד הזה. 97% מהסורים באופן לא מפתיע בוחרים בו, וזה נראה מעבר שלטון כמעט טבעי, כי הכינו אותנו לזה. ומה קורה אז?
מעבר שלטון טבעי לכאורה, אבל הוא לא היה בן המועדף על אביו, היה לו אח בחור, בוגר שהלך לעולמו בתאונת דרכים
טראגית,
באסל, ואז בשאר נקרא, ואיך אמר לי פטריק סיל, אחד המומחים הגדולים להיסטוריה של סוריה, יש לו אינסטינקט של רוצח, הוא יוכל לשלוט במדינה כל כך מורכבת, כל כך בעייתית, להיכנס לנעליים הגדולות של אבא, אז היו חששות ש... זה יהיה גדול עליו.
אבל האינסטינקט הרוצח אחר כך התגלה, אגב.
כן, האבא מתהפך בקבר. ודבר שני, היו הרבה תקוות. כי זה בכל זאת בן אדם שהיה כמה חודשים בלונדון, אפילו בהתמחות בבית חולים בריטי, דובר על זה שהוא יביא את האינטרנט, יכניס רוח חדשה.
אשתו נחשבה למערבית.
היא בריטית בעצם, עד גיל 16, היא הייתה בריטית לכל דבר. הרבה חששות והרבה תקוות, והנה אנחנו כאן.
אפילו פתחו בהתחלה את סוריה, התחילו לעשות אפילו שיח אינטלקטואלי, בתי קפה, ואז די מהר, לפי מה שמבינים, אנשים בשלטון לצידו של בשאר אמרו לו בוא ננסה לסגור את זה.
נכון, בעצם מה שקרה, הספקות והתהיות לגבי בשאר מהר מאוד התבהרו והתבררו. קודם כל התברר שאין פתיחות, לא במובן הפוליטי, כן? כלכלית הייתה פתיחות והוא מצר עליה. אני חושב שהניסיון שלו לפתוח את הכלכלה הסורית למערב, לעולם הגדול, זה אחת הסיבות לפרוץ של המהפכה ב-2011, אבל דובר על כך שהמשטר שלו הדוק ורצחני ועם יד ברזל כלפי מתנגדים, יותר או כמו אבא, זה מצד אחד. מצד שני, זה לא היה האיש של השלום, הוא חבר לאיראן, לחיזבאללה, השמיע דברים נוראים בגנות ישראל, אמנם היה מוכן, גם עם אולמרט, כנראה גם עם נתניהו, להמשיך בדרך השלום, אבל בשנים של האינטיפאדה, מלחמת לבנון השנייה, היה מאוד ברור איפה הוא נמצא על מפת המזרח התיכון.
עמוס גלעד, הזכרנו פה במובלה את מלחמת האזרחים, זה כבר 9 שנים, איך הידרדרנו לזה?
אנחנו הידרדרנו, אבל יותר גרוע מזה, זה מי זה בשאר. יש לו פנים מאוד כאלה נעימים, והוא גם מדבר בטון מאוד נעים, וגם העיניים שלו משקפות תמימות כזאת. הוא פסיכופת, אני ככה, כשהייתי אחראי על הערכתו, זה מה שחשבתי, ועכשיו אני חושב יותר.
תביא לנו טענות
אז
למה?
אז ביר, האיש מאמין, יכול להיות שהוא דיבר איתנו, אבל הוא נתן חסותו למבצע מבריק, של בניית הכור הצבאי הגרעיני, באמצעות צפון קוריאה במדבר. מדוע אני אומר שזה מבריק? כי הוא השתמש בצפון קוריאה. אף אחד בסוריה לא ידע חוץ מחברים מקורבים ביותר שלו. אפילו שר ההגנה והרמטכ"ל לא ידעו. ופתאום התחיל לדבר על איזון אסטרטגי. מי זה סוריה בדיוק? זו מדינה חלשה גם לפני האסון. והייתה לו תחושת עוצמה.
טוב, זה לא הופך אותו לפסיכופת דווקא, נראה מצביא גדול.
פסיכופת זה משום שהוא רצח מאות אלפים, הוא לא מדיד
אפף. חצי מיליון מאדם.
חצי אומרים, מי יודע בדיוק. זה גם לא כולל את העינויים הנוראים. מיליונים נעקרו מבתיהם, סוריה נחרבה. הייתה אצלנו הערכה של הדרגים הכי בכירים, שניסיתי לשכנע אותם לרדת ממנה, שאסד ייפול. אמרת להם,
זה מתי?
כל השנים האלה. אסד הוא שייך למשפחת, השם המקורי שלהם הוא וחש, זה פרא אדם. הוא לא שייך לאלה שנופלים. בכלל הם לא, אלווים לא יכולים ליפול מכדור בראש או מהרעלה, כמו שקרה שם במשפחה. או תאונת דרכים, כמו שהזכיר אייל בינואר 94, באסל. אבל האיש הזה גם רצה לפתח נשק גרעיני, ועשה את זה באומנות, כיוון שהוא נתן את זה לצפון קוריאה, שפיתחה את זה בחשאי, ואנחנו לא ידענו מזה. תאר לך שהיינו חיים, האיש האלים הזה, שרצה 500 אלף, ושבעה, שמונה מיליון ברחו מהבתים, שלא אכפת לו בשום דבר, והוא היה מחזיק נשק גרעיני. כל המזרח התיכון היה מתהפך, מדינות ערב היו הולכות בעקבותיו, איראן הייתה ודאי מייצה את התוכנית שלה. איש לא ידע, לא איראן, לא רוסיה, לא אף אחד. לכן זה אני קורא לו פסיכופת, הוא איש מאוד דלים, ואסור להתרשם מחזות פניו. אביו, בהשוואה אליו, היה פעיל זכויות אדם מתקדם.
בוא נגיע למלחמת האזרחים, מה כן נפרם שם, למה פתאום יש מלחמת אזרחים?
זה חלק מהאביב הערבי, ואתם מכירים גם את התיאוריה שאומרת, זה חלק מאיזושהי תגובה גלובלית של פריפריה מודחקת, ופריפריה שמרגישה נזנחת על ידי האליטה. אז בארצות הברית, פועל הצווארון הכחול במישיגן, מצביע בשביל טראמפ, באנגליה מצביעים בעד הברקסיט, בסוריה יוצאים להפגנות, בעיקר אזורי הכפר והפריפריה.
על המצב כאן, הכלכלי בעיקר?
כאן, כן, כן. יש כאן אצבר על אצבר על אצבר. יש כאן מציאות כוללת, יש אביב ערבי, יש מציאות שבה אנשים רואים ושומעים וחווים מה קורה מסביב, אז מחסום פחד ושליטה של משטר על מידע כבר לא כמו שהיה בעבר. על זה אנחנו מוסיפים מציאות סורית ייחודית, בצורות קשות, משבר כלכלי, קריסה של המגזרים החקלאים, אזורי הכפר והפריפריה שהיו עמוד התווך של המשטר הסורי הרבה מאוד שנים, גדולי תומכיו בשאר לא השכיל כמו אביו לשמור על התמיכה שלהם, וכשאנחנו מסתכלים על ההפגנות, לא הערים הגדולות, אנחנו רואים אזורי הכפר, הפריפריה, הסונים, יש גם את המתח הדתי ודתי שתמיד היה שם, והתוצאה היא בעצם התפרצות שהולכת ומחריפה, כי התגובה של בשאר זה ב-DNA, מפגינים נגדך, אתה לא יוצא לדבר איתם, אתה שולח כוחות צבא.
או נשק כימי.
או נשק כימי, וכמובן ההתערבות הזרה. הערכות מדברות על זה, שאם לא הייתה התערבות זרה, טורקיה וסעודיה מצד אחד, אבל מצד שני כמובן רוסיה ואיראן, זה היה כנגרן נגמר קודם לכן, אבל התוצאה היא בעצם המרקחת הזאת שסוריה עוד בעצם במידה רבה מצויה בה.
למה איראן ורוסיה כל כך תומכות באסד ומשאירות אותו בשלטון?
תן להם את חלום חייהם. לקח את רוסיה. סטלין לא הצליח מה שהצליח פוטין. הצארים לא הצליחו. הם קיבלו שני בסיסים עצמאיים ל-100 שנה בעצם. 49 פלוס 49. בסיס עצמאי, זה אומר שרק הם שולטים שם. מול נאטו, מוצא למזרח תיכון. חלומות רוסים ישנים, בין אם קומוניסטים או בין אם צארים. הוא נתן להם את הכל בתמורה. לא את הכל, נתן להם נכסים מאוד כבדים.
טוב, איראן, היה שווה לו לפי מה שאנחנו מבינים.
כנראה שכן. החלום של איראן, יש להם חזון, הם לא סוטים ממנו. גם היום, בעידן המשבר הכלכלי החריף, לבנון חזית אחת, חיזבאלסטן, רמת הגולן, שהיא תהיה חזית מול ישראל, התוכנית שלהם הייתה להקים שם צבא של 100,000 שיעים, עשרות בסיסים, ובעצם להשתלט לסוריה גם על הכלכלה. זה דבר אדיר מבחינת החזון של המהפכה האיראנית. ותוסיף לזה את עיראק ואת איראן ואת המסלול הגרעיני. יש פה ממש אפשרות לממש את החזון האיראני. עכשיו, יש פה דבר מעניין שאותי מרתק. כל בתי המלוכה הערבים שרדו את האביב הערבי. מבחריין ועד מרוקו וכולה. פה המיעוט האלווי, כמה היה? על פי נתונים רשמיים, 12%. זה אוכלוסייה
קטנה. שזה המיעוט ממנו בא חפז אל אסד וכל המשפחה.
כל המשפחה, לא. כל האלווים, אני מתכוון. והמשפחה, לא משנה ההיסטוריה כרגע, אבל האלווים ניסו בכוח הזרוע, והם לא היו עירים למגמות, כי כמו שהזכרת, הם הרי היו קובעים את שיעור התמיכה. שם זה עובד הפוך בדמוקרטיה קלאסית. המודיעין מבטא את רצון השליט, ואחר כך באופן מפתיע, העם תומך ברצון הזה. אפילו אני זוכר את חפז, אסד עלה מ-94.2 משהו ל-98 משהו. זאת אומרת, זו שיטה אחרת. זאת אומרת, הם התעלמו לחלוטין. וזה שהוא השתמש בנשק כימי, מה זה נשק כימי? זה שם יפה להרעלת האנשים שלך.
לפי הדיווחים גם של ארצות הברית, גם של האום, הוא השתמש בגז סרין נגד האוכלוסייה שלו.
לא רק סרין. זה כשאני מקבל פגיעה מזה, אני מתחיל להתעוות, אני מוציא ריר, העצבים שלי נהרסים, ואני מת בייסורי שאול.
והסנקציות האמריקאיות שניסו להכניס, זה לא ממש...
פה דבר מרתק נוסף. ארצות הברית...
של אובמה עוד אז?
לא הבינו את המזרח תיכון, צר לי לומר. אני שונא הכללות, אבל אין לי ברירה. הם היו בטוחים, ומדינות ערב השקיעו, אלה שדווקא ידעו לשמור על עצמם, השקיעו און תופות, באו האיראנים ביעילות מדהימה, והרוסים מהצד השני, למרות שיש היום ביניהם ניגודים, הצליחו במלאכה. וזה לא המקום היחיד שזה קורה. זה מאוד מדהיג, כי אני זוכר ויכוחים איתם עם האמריקאים, לפחות הטענה שאהבתי להשמיע בפניהם, זה שיחות ג'נבה תמיד יצליחו מבחינה קולינרית. זאת אומרת, העוגות השוויצריות הן מן הטובות בעולם, והנוף על האגם הוא מן היפים בעולם, ובזה זה יסתיים.
אם אנחנו מכניסים את ישראל לתוך המשוואה הזאת, אז יש תקיפות, אנחנו מדווחים כמעט כל שבוע בכלי התקשורת, תקיפות בסוריה, ורוסיה מאפשרת את התקיפות האלה, ויש איזה סוג של מאזן נעימה בנושא הזה, איך זה מתקיים?
חזרנו לעמימות, שזה כבר דבר מצוין. מה זה עמימות? זה לא אם אתה יודע או לא, אלא אתה מתפאר.
ישראל לא לוקחת אחריות על התקיפות האלה.
קודם כל, אל תתפאר ואל תתגרה. תעשה. אתה רוצה לראות, תראה. אתה רוצה לדבר, שתוק. זה הכי טוב. כמו שאומרים בערבית, שתיקה זהב. מה שקרה בסוריה, שהיא הפכה להיות בין שטח מעבר לפרויקט הדיוק. מה זה פרויקט הדיוק? היום יש 150 אלף רקטות בלבנון. אם יורים אותם, הם פוגעים איפה שהם פוגעים. טיל פוגע בדיוק, נניח חס וחלילה בבניין הארץ. אז הוא יכול לעשות את זה. ואז אנחנו...
גם הטווח עכשיו מאפשר לפי מה שאנחנו יודעים.
הטווח מאפשר עד לכל רחבי ישראל. אולי לא אלת. האיראנים נחושים שיהיו כמה שכבות. אחד זה רקטות, והשני זה טילים, ועוד אמצעים שלא נפרט אותם. וישראל, על פי מקורות זרים, נלחמת בזה. כנראה בהצלחה רבה. עכשיו, איפה הרוסים נכנסים פה? הרוסים הם לא בעלי ברית של ישראל, אבל הם מתחרים האיראנים מי ישלוט יותר בסוריה. מאחר והאיראנים נחושים להגביר את השפעתם, אם ישראל מוכנה לעשות את העבודה, הרוסים שותקים, כי הרוסים יכולו לעשות לנו צרות. עכשיו, יש פה דבר חדש.
אז בעצם ישראל מהווה איזשהו איזון בין...
לא איזון, אלא קבלן משנה מבחינת הרוסים.
של רוסיה.
כן, אבל מה שחמור כאן זה שלא ארצות הברית משחקת פה תפקיד. כלומר, אנחנו לא פונים לארצות הברית כמעצמה גלובלית, אלא אנחנו המדינה הקטנה, פונים לרוסיה. המדינות הזאת היא מאוד מוצלחת, גם ברמה הצבאית, גם ברמה האסטרטגית. יש לך חופש פעולה, כי הרוסים יכלו לעצר את צעדיך.
טוב, אבל עדיין כל הזמן נמשכות ההברחות. אם זה היה כל כך מוצלח, אולי ההברחות האלה היו נקמאות.
אני חושב שיש לנו הצלחה אופרטיבית טקטית, ואין לנו הצלחה אסטרטגית. מה ההבדל? ההבדל הוא שהפגיעות של חיל האוויר הם כנראה חשות מאוד. בהשוואה לתוכניות המקוריות, אסטרטגי, זה שאני משכנע את הצד השני, איראן, במקרה הזה, להפסיק את העניין. ולמרות הקשיים הכלכליים, למרות הסנקציות, למרות הקורונה שפגע בהם די קשה, הם ממשיכים מסורים לחזונם, שישראל לא תהיה.
אם נחזור לבשאר אסד, איך הוא מצליח לשרוד, זאת אומרת, אף אחד לא ניסה להתנקש בו, בית לא להרעיל אותו, לא להרוג אותו, בסוף הוא נשאר בתפקיד בית 20 שנה.
כן, היו ניסיונות להגיע אליו, אבל הם לא צלחו, אבל מקורביו חוסלו. אני חושב שההצלחה שלו נובעת משתי סיבות. קודם כל, כרגיל, במקומותינו, כישלון המורדים. אתה מדבר על מורדים, אין מורדים, אין מחנה מורדים, זה טעות. אנחנו מדברים על מאות קבוצות, כאוטיות שפעלו ברחבי סוריה, לכל אחד יש את התומכים שלה, לרוב על בסיס מקומי, אנחנו ראינו את זה ברמת הגולן. המשטר מתפרק, אז איזה חמולה מארגנת לעצמה איזה מיליציה בכפר ששם היא שולטת, כדי לנהל את העניינים, כדי להרוויח מיסים על מעבר, ואז היא פונה למישהו ואומרת, תן לי כסף, אני עכשיו אקרא לעצמי ככה ואחרת. הקבוצות האלה לא הצליחו להצמיח הנהגה, לא הצליחו להצמיח פיקוד צבאי שיתכלל מה שנקרא את המערכה, אלא זה מאות קרבות נקודתיים בכל אתר ואתר בסוריה. דבר שני, הם הלכו ונצבעו אסלאם, וזה הרתיע הרבה מאוד סורים שתמכו במהפכה, אבל אמרו...
דאעש, המדינה האסלאמית.
נכון, חזית הסיוע וכך הלאה. זה מצד אחד כישלון המורדים. מצד שני, צריך להגיד, היו מספיק סורים שתמכו בבשאר, בוודאי העלאווים. הדרוזים, הנוצרים מי שנשאר, כי כל הנוצרים ברחו מסוריה.
7 מיליון פליטים, בוא נזכיר.
נכון, לא, אבל רוב הפליטים זה אנשים שבשאר גירש ולא רוצה להחזיר במודע ובצורה מאוד, אתה דיברת על פסיכופתיות, מה שקרה זה לא מקרי, זה משהו מאוד שיטתי, כשבשאר אומר, הבעיה שלי זה לא עם המורד, זה עם אבא שלו והתומך שלו ומיליוני סורים שיצאו נגדי, וזאת התוצאה. אבל אני חוזר חזרה, אני אומר, לבשאר יש את בני עדות המיעוטים, וגם האליטות, הסוניות, בערים הגדולות, שהעדיפו את היציבות. אנחנו רואים במצרים, זה צעירים שיצאו לכיכר תחריר, מילאו מיליונים בכיכר המרכזית בעיר. בסוריה לא ראינו את הדברים האלה. כלומר, המורדים זה לא מחנה מלוכד, זה כישלון תקרת זכוכית שהם לא פורצים. לאסד יש מספיק תמיכה, ואתה מוסיף את הרוסים והאיראנים, והנה, יש לך הכרעה צבאית בשדה הקרב, לא ניצחון במערכה, אבל הכרעה צבאית בשדה הקרב.
המדד היחיד מבחינתו זה הישרדות?
קודם כל, אני חושב שההצלחה שלו היא פנומנלית.
הצלחה? באמת היית מגדיר את זה כהצלחה? ישרוד? חצי מיליון?
תקשיב, אני לא יודע, הוא עשוי מאיזה חומר מפלדה. 7 שנים, או 9 שנים, לא משנה כמה שנים, שהוא שורד, תחשבי את זה לנשיא שוויץ או נשיא אחר. איך הוא שרד את כל הדברים? אנחנו יכולים להסביר את זה הסברים מלומדים. אבל בסופו של דבר הוא התחבר לאנשים הנכונים ונקט בשיטות אכזריות מעין כמותם, הרי הוא פושע מלחמה. הוא צריך להיות בהג, לא בדמשק. ה-ICC מדבר עלינו, לא מדבר עליו, רצח 500 אלף עם נשק כימי שהוא אסור על פי כל דין. ולמרות זאת הוא שורד באכזריות רבה. וגם מתמרן בין המעצמות האזוריות וגם מבין שארצות הברית לא היא זו שהוא צריך בעצם להתייחס אליה. זה צירוף של תכונות, זאת אומרת, הוא שרד כי הוא גם נחוש, גם אכזר, וגם התחבר לגורמים הנכונים. מבחינתנו, זה כמובן לא חדשות טובות.
למה לא חדשות טובות? אולי זה נוח לישראל שסוריה מוחלשת, לא צריך להחזיר את רמת הגולן?
זה אם צריך להחזיר או לא, זה כבר סיפור אחר. אבל זה שאנחנו צריכים להתמודד...
אבל בסך הכל זה די שקט, מדי פעם יש איזו זליגה קלה.
זה התקפות לפי פרסומים זרים. די עמוקות, שיכולות גם להניב כל מיני תוצאות, שאני לא רוצה אפילו לציין אותן. לכן, יש פה משחק מאוד עדין, עם נחישות גם שלנו, שזה דבר ראוי לציון ולשבח, אבל גם הוא נחוש, ויש לו גם כושר ספיגה. הוא אומר לעצמו, אני משפחת האריה, אסד, למרות שבמקור אני וחש, אני לא אתן שאנחנו ניפול. זה לא רק שרידות, העלווים לא ייפלו, הוא לא ייפול. הוא מבין שאם משפחת אסד הייתה נופלת, כל העדה העלווית הזאת הייתה נתונה לטווח לא פחות גרוע ממה שהם עשו. סך הכל זה הצלחה גדולה, הם סך הכל די מסגשגים שם במרחב שהם חיים, ובגלל העובדה שהוא לא רוצה להחזיר את הפליטים, אז אפילו המאזן הדמוגרפי השתנה באופן מתמטי, מתמטי מזרח תיכוני, לטובתם.
יש סיכוי לדור שלישי שם? מישהו שירש אחריו את השלטון?
קודם כל יש לו בן שקוראים לו חפז, ואני מניח שככה העניין יעבוד, ואם לא הבן הזה, אז מישהו מן המשפחה, ברגע שאתה תופס את השלטון, אז אתה שורד לא רק כי אתה אוהב את מנעמי השלטון, אלא זה שאלה של חיים ומוות.
לא באמת... היית מספידים את השושלת הזאת.
זה ההבדל באמת בין סוריה למצרים או טוניס. במצרים הוא ברק הלך, המערכת נשארה, כל הגנרלים בסוריה...
טוב, הוא יודעים... גם ניסה להעביר את השלטון לבן שלו, ופשוט לא
נכון,
הצליח.
נכון, אבל ברגע שפרצה המהפכה, לא הייתה בעיה לצבא המצרי, למשל, להתנער ממנו, משום שהגנרלים אמרו, בסדר, הבעיה ממוקדת באיש, בחוסני מוברק, הוא הולך, אז אנחנו שרים. כאן בסוריה, הגנרלים האלאווים ואחרים הבינו שהבעיה ממוקדת לא בבשאר. הוא ילך, כולם ילכו, ולכן ההתגייסות הזאת, תראה, ישראל נוח לבשאר. עובדה שישראל בכל פעם שעלה לדיון ציבורי השאלה אם ישראל צריכה קצת ללחוץ שילך. לא, למה? הוא שומר לנו על השקט לאורך הגבול. וזה ה-DNA שהוא ירש מאבא אם ישראל לא מסתפחים, ולכן ישראל העדיפה אותו, למשל, על פני דאש ועל פני אחרים. הוא משחק, תראה, בשאר לא שרד כדי להיות פיון של האיראנים ושל הרוסים, ולכן על זה בעצם ישראל בונה, כן? שהוא יבין שהאינטרס שלו, האיראנים כאן כדי להישאר, אבל לא לתת להם עמדת השפעה ושליטה שגם תסכן אותו.
אז הוא עדיין צעיר, עמוס גלעד?
קודם כל הוא נולד ב-9-11, 65, והוא חותך חוגה ב-9-11. יש בזה משהו סמלי. תראה, לגבי היורש, הוא לא מתכנן כרגע יורש. בינתיים, הבני משפחה שלו שקוראים תיגר עליו, הם בעצמם בתהליך, נקרא לזה, הנמחה, שינמוך.
פה כדי להישאר, אנחנו לא צופים איזה שינוי משמעותי בסוריה בשנים הקרובות.
אני לא רואה כרגע שזה קורה. אגב, סיפוח יכול רק לחזק אותו.
למה?
כי הוא יחזק את הכוחות הרדיקליים.
נסכם חפז אל-אסד בסופו של דבר, מבחינת שניכם סיפור הצלחה.
יש כזו בדיחה על מישהו שהיה רשע וצריך להספיד אותו. כל יהודי צריך להספיד, בדברים טובים. אבל לא ידעו מה להגיד, אמרו, לא הייתי מכירים את אבא שלו, אז זה...
בואו נצטט את מה שהוא אמר לסיום המלחמה. כן, עברנו תקופה נוראית, שילמנו במיטב בנינו, הקזנו את דמנו, אבל החברה שלנו עכשיו יותר הומוגנית, יותר הרמונית, בלי הנטל הכלכלי שאותם אלה שאינם כאן ולא יחזרו, הטילו עליה. אז כן, במאבק על סוריה הוא ניצח.
איזה משפט. אייל זיסר, עמוס גילה, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
ואנחנו נשארים במזרח התיכון, ניבה דס וגילי איזיקוביץ' מפודקאסט האחות שלנו, תרבות יום א', מאוד אהבו את הסדרת טהרן.
אם בעבר היינו זקוקים לתיווך האמריקאי כדי להפוך את חטופים להומלנד, טהרן היא כבר הומלנד עצמה.
נכון. האמת שגם מה שקורה שם זה ש... כשאתה מסתכל על היחסים בין הנבל איראן למישהו, אז אני חושבת שהפרטנר המושלם הוא אנחנו, הישראלים, לא ארצות הברית.
בהחלט.
זה כאילו החתול והעכבר האידיאלי.
אמנם אנחנו השטן הקטן, הרי לכאורה אמריקה היא השטן הגדול, ואנחנו השטן הקטן, נכון? כן. שורפים את הדגלים ביחד.
כן.
העובדה שזו סדרת ריגול מתח על האימות פרוקסי בין ישראל לאיראן, היא גם גורמת לי לצפות ביותר בנוחות מאשר נגיד פאודה.
איכשהו בפאודה, בגלל שהסכסוך הוא מאוד מאוד מסוים ומאוד מאוד רגיש וקרוב הביתה,
כן.
ויש בו אלו מטעני עבר שקשורים למילה קטנה שקוראים לה כיבוש. אבל פה לא.
כן, אין...
אז אתה יכול לגשת אל הסכסוך הזה ולהרגיש צודק.
ואיתנו מפיגת הסדרה, דנה עדן, שלום.
שלום.
וגם יוסי מלמן שלנו.
שלום.
בוא נדבר בעיקר על דמותה של הסוכנת, תמר רביניאן, קוראים לה בסדרת טהרן, משחקת אותה ניב סולטן, היא מישהי הקרת שנשלחת לשטח לטהרן. מה היא עושה שם, דנה?
היא אמורה לנטרל את המערכות הנונמם האיראניות שמגינות על הכור. כהכנה לתקיפה ישראלית של הכור הגרעיני.
זאת אנחנו רואים ממש בפרק הראשון, מטוסים מתכוננים לקראת תקיפה, מחכים להוראה, בסוף ההוראה הזאת מתבטלת, קצת ספוילר קטן, אבל היא אמורה לנטרל את החשמל כדי שאפשר לבצע את התקיפה.
נכון, ובפרק הראשון הכל משתבש, ולמעשה היא מוצאת את עצמה נרדפת לבד בטהרן. אני לא אעשה ספוילרים, אבל ככה מתחילה הסדרה.
יוסי, זה אמין? שולחים סוכנת אחת הקרית בכלל לשטח?
לדרמה יש כללים ולמציאות. יש כללים אחרים, והכללים של המציאות לא תמיד מתכתבים עם כללי הדרמה. אז בעניין הזה יש פה דברים שנלקחו כבר מאירועים שהתרחשו. לעבר את המערכות הרדאר, כך ישראל פעלה נגד הכור הגרעיני בסוריה כבר ב-2007. קודם עברו את הרדאר. יש עוד כל מיני דברים שנלקחו מתוך המציאות. העניין של להחדיר וירוס למערכות באיראן.
הווירוס המפורסם לצנטריפוגות.
כן, לצנטריפוגות. למחשבים שהפעילו את הסרכזות, את הצנטריפוגות בנתנז, במתקן להשארת אורניום. הסטוקסנט. יש גם סצנה של המתח הזה של המטוס הממריא, לא ימריא. זה כבר השתמשו בזה בקולנוע בסרט ארגו. בעצם הסרט שחיכה מציאות שהתרחשה באיראן, כשאנשי CIA חילצו מאיראן, דיפלומטים האמריקאים שהסתתרו בקנדה.
במוסד לא, היו סוכנות, אנחנו מכירים.
יש לוחמות, זה לא סוכנות. במוסד קוראים הגברים ונשים שנכנסים למדינות יעד, מדינות אויב, לוחמות או לוחמים. אז זה מדבר פה בלוחמת. יש לוחמות, הן נכנסות למדינות יעד.
לבד?
לא. לעולם לא ייכנס סוכן או סוכנת לבד. יהיה צוותי גיבוי ומעטפת שתגן עליו גם מקומיים, כמו שזה בסדרה. אני לא רוצה לקרוא להם סיינים, כי בסדרה הם יותר מסיינים, הם סוכנים של ממש. אבל גם לוחמים כחול לבן, או לוחמות כחול לבן, ייכנסו לאזור. ולכן זה לא סביר ש... בחורה כזאת, לוחמת כזאת, תיכנס לבד, תפעל לבד ל-24 שעות, וגם תעשה שורה של פעולות שמנוגדות לכל היגיון ותורת לחימה מבצעית.
אז דנה, איך עשיתם את התחקיר לסדרה, ועד כמה אתם רוצים להיצמד למציאות?
עשינו תחקיר מאוד נרחב לסדרה הזאת, גם עם אנשי מודיעין, גם, לא רק עם אנשי מודיעין, גם עם מומחים... תרבותיים ומומחים גיאופוליטיים שמתמחים באיראן ובטהרן. אני חושבת שאתה לא יכול לעשות דרמה טובה ריאליסטית לחלוטין. אתה חייב ללכת לפי הכללים של הדרמה.
והכלים של הדרמה, אומרת, מישהי אחת לבד בשטח, זה הרבה יותר מעניין.
כן, למרות שאם תמשיכו לצפות בסדרה, ואני בטוחה שתמשיכו, אז תוכלו לראות שהיא לא לגמרי לבד. זאת אומרת, הדברים שיוסי דיבר עליהם בהחלט קורים בהמשך הסדרה. אנחנו שלחנו את התסריטים למומחי מודיעין, שנתנו לנו הערות לגבי ההיתכנות, לגבי המופרכות. אנחנו לקחנו החלטות, מתי אנחנו מותחים את החבל של המציאות יותר רחוק, ומתי אנחנו נשארים עם המציאות, כי הכי חשוב שהצופים ידבקו לסיפור.
זאת אומרת, בסוף זה טלוויזיה, את אומרת.
בסופו של דבר זה טלוויזיה. זה לא שאנחנו עשינו סדרה שמבוססת על סיפור אמיתי. זה סדרה שאנחנו המצאנו, אנחנו המצאנו את הדמות של הגיבורה, אנחנו המצאנו את כל המעטפת, כמובן בהשראת כל מיני סיפורים ששמענו, אנחנו כולנו גם לא אנשי מודיעין מתוחכמים, לכן נעזרנו בהרבה מאוד מומחים שיעצו לנו, אבל אני חושבת שזה טוב שאנחנו לא באים לגמרי מתוך העולם הזה, אלא בסופו של דבר יוצרים שמכוונים לדרמה.
אחד הדברים המעניינים בסדרה זה הדיבור בפרסית. שחקנית הראשית לא יודעת בכלל פרסית, לימדתם אותה, ושחקניות אחרות יודעות פרסית מהבית, ובאופן די טבעי משחקות שם עם השפה הזאת.
נכון, ניב סולטן למדה 4 חודשים פרסית, עם מורה מדהימה שקוראים לה רוזה, וזה היה מטורף איך שהצליחה לקלוט את השפה. זאת אומרת, היא גם התאמנה ולמדה בעל פה את המשפטים. אני, בעיניי, זה נשגב מבינתי איך היא מצליחה לשחק בשפה שהיא לא מכירה. זה פשוט מדהים, והיא עושה את זה בצורה פנומנלית.
זאת אומרת, בסט כל הזמן יושב גם מישהו שבודק שהיא מדברת כמו שצריך?
כן, ישב איתנו בחור שנקרא רמטין, והוא בדק לא רק שניב מדברת כמו שצריך, אלא שגם הסט נראה כמו שצריך, שזה נראה פרסי. הוא אפילו טעם את האוכל כדי לראות שהאוכל הוא בטעם פרסי.
צילמתם את זה ביוון, בוא נזכיר, ליד אתונה ובאתונה עצמה. איך גורמים להיראות כמו איראן, כמו טהרן?
קודם כל עשינו תחקיר מאוד גדול מתמונות ומגוגל, והמנהל האומנותי שלנו, יואל הרצברג, עם צוות מאוד גדול בשטח ותקציב מאוד גדול, שחזר את זה לפרטי פרטים. זאת אומרת, היו אנשים שראו את הסדרה ואמרו, חיפשנו את הפאקים ולא מצאנו. לא מצאנו שלט ביוונית, לא מצאנו. זאת אומרת, כיסינו את כל השטח.
אין כמו
משחקי
הכס, איזה כוס של סטארבקס פתאום מופיע.
בדיוק, אנחנו מאוד הקפדנו על זה, והאמת היא שהבחירה באתונה, זה היה נורא מצחיק, כי כשהתחלנו לעבוד על הסדרה, כל הזמן שברתי את הראש ואמרתי, איך נצלם טהרן? חשבתי אולי אמן, אבל אמן לא כל כך דומה לטהרן. זאת אומרת, טהרן זה מקום מאוד אורבני, מאוד גדול, ירוק. ואז הגעתי לחופשה משפחתית באתונה, וראיתי את הטופוגרפיה של העיר, ואמרתי, וואו, זה ממש דומה לטהרן. זה עיר שטוחה, שמסביבה הרים, וגם מבחינת הארכיטקטורה שם, זה מאוד מאוד דומה לטהרן. השחקנים הפרסים שהגיעו לשחק אצלנו בסדרה אמרו, וואו, אנחנו ממש מרגישים פה בבית.
למרות שהם בעצם לא יכולים לחזור לטהרן בטוח אחרי שהם משחקים בסדרה הזאת.
הם לא יכולים, ויש שחקנים שממש לקחו החלטה. השחקן הראשי שלנו, שרוויל אלנבי, שמשחק את ההאקר, בתפקיד מאוד גדול בסדרה, בא אלינו ואמר לנו, תקשיבו, כולם אומרים לי לא לשחק בסדרה הזאת, כי אני עדיין יכול לחזור לאיראן לבקר את המשפחה שלי, ואני יודע שברגע שאני אשחק בסדרה, אני לעולם לא אוכל לחזור לאיראן. והוא לקח החלטה מושכלת לשחק בסדרה ולנתק את הקשרים שלו. והיו הרבה כאלה.
יוסי, למה המוסד ובאופן כללי יחידות עילית של הצבא מאוד מעניינות את היוצרים הישראלים? בשנים האחרונות גם פאודה נזכיר וסדרות אחרות שנכתבו ועלו פה?
תראה, קודם כל, אני לא רוצה להשבית את השמחה, ואני באמת אוהב את הסדרה הזאת, וכל מה שאמרתי, החלקים שלא מתכתבים עם המציאות, זה לא מעלה ולא מוריד. אני רציתי רק לתת איזו תמונה יותר כללית.
זה עדיין שואו טוב, נסכם.
יותר משואו טוב, יותר משואו טוב. זה בהחלט דרמה, וזה מעניין, וזה קולח, ושוטף, ויש קונפליקטים פנימיים וחיצוניים, זה מצוין. המודיעין לא מעניין רק את היוצרים הישראלים. מודיעין, מתח, סמים ומודיעין, הם מושכים צופים, זה בכל העולם, מנרקוס ודרומה. במודיעין יש איזה מיקרו-קוסמוס של ההוויה האנושית, בצורה של קפסולה כזאת של ריכוז, קבוצה שמרכזת את הכל, שנאה ואהבה ויצרים ורגש ומתח והיררכיות.
אבל זה לא איזה כמיהה לריגול של פעם, סנדי מהמוסד בא, לך תופת וענונו פה, זה פעולת סייבר שאפשר היה לעשות גם עם מחשב בארץ.
אז זה נכון, הדור הוותיק של אנשי המודיעין מתגעגע לאותה דמות בדרמות האנגליות של הג'נטלמן עם המטריה ועם המקבעת.
הורג מישהו עם מטריה.
ומעיל הגשם. במוסד ובאמן, באמן פחות, אבל במוסד מתגעגים, ללוחם הבודד או לצוות הלוחמים או לחוליה, אבל היום זה שילוב של אמצעים. יש מושג במודיעין שנקרא יומין, שזה מודיעין אנושי, סיגין נקרא לזה מודיעין אותות או כל מה שקשור לטכנולוגיה, ויש שילוב של שניהם שנקרא יוגינט, שזה גם יומן וסיגינט. כלומר, היום הלוחם או הלוחמת משתמשים הרבה מאוד בטכנולוגיה וביכולות הסייבר שיש להם, וזה בא לידי ביטוי גם בסדרה הזאת. היום, בייחוד במדינה כמו איראן, יותר קל לפוצץ מתקן באמצעות הסייבר, מאשר לשלוח טילים או לשלוח מסעית עמוסה בחומרי חבלה, כן יתפסו אותם, לא יתפסו אותם. אתה רוצה לשבש פעולה של תוכנית הגרעין האיראנית או מתקנים של תוכנית הגרעין האיראנית, אתה משבש את קווי החשמל שמובילים נניח למתקנים שלהם.
פעם טוב, בדיוק הייתה איזו פעולה שעכשיו כנראה...
נכון, עכשיו פעם הייתה תוכנית, ואני מדבר על תוכנית שבסוף לא קרמה אור וגידים, בשיתוף פעולה אמריקאי-ישראלי, להכניס מסעיות חבלה לאיראן ולפוצץ את הקווי החשמל שמובילים לשם, לאחד המתקנים. היום אתה יכול לעשות את זה, אם זה מצליח, באמצעות פעולות סייבר, ורק לאחרונה מיוחסת לישראל פעולת סייבר בקנה מידה גדול מאוד של השבתת נמל באיראן, של תנועת השייט לנמל הזה והספינות.
ולפי הדיווחים גם האיראנים ניסו לעשות פה פגיעה במתקני המים.
כדי להביא להעלאת רמת החלור במים, ושזה המשמעות היא בעצם הרעלת מים. אם פעם בעולם הישן היו שלוש זירות לחימה, אוויר, יבשה, ים, היום יש מימד רביעי, שזה הסייבר, והייתה איזו חברה ישראלית שקראה לעצמה מימד חמישי, נכון? היום הוא ראש ממשלה חליפי, אז גם על זה מדברים.
בוא נדבר קצת על התפקיד גם של מצלמות. אמרת לנו שהסצנה, אחת הסצנות הפותחות בסדרה, שהשחקנית כדי להבריח אותה לטהרן, היא מחליפה זהויות בשירותים, ויש מצלמות מסביב, ודי בקלות אפשר לעלות על זה.
נכון, זו סצנה טובה מאוד.
לא אמינה, אבל אתה אומר.
לא, היא נכונה, הייתי אומר, עד 2010. כלומר, ב-2010, כשהיה מבצע החיסול של מבחוך בדובאי...
המעלית והרקטות הטניס...
לא רק, גם בשירותים ובפרוסדורים של חדרי המלון.
שצילמו את כל סוכני המוסד.
אתם תפסו אותם במצלמות, ואז רואים שהם נכנסים לאיזה פינה ומחליפים, מורדים פאה נוכרית, מלבישים פאה נוכרית, מחליפים בגדים. היום לא עושים את זה כי יש מה שנקרא safe cities, ערים בטוחות, ויודעים שכמעט בכל פינה יש מצלמה.
במיוחד בזה תעופה.
לא רק בשדות תעופה, בבתי מלון, ברחובות, בכל מקום. ולכן היום כשאנשי מודיעין ייכנסו לאיזה מבנה לשם מבצע מסוכן, והם צריכים להחליף זהויות, הם יחליפו אותם בצורה כזאת שלא יהיו מצלמות בסביבה. כלומר, לא יולכו לחדר שירותי ויחליפו את זה, כי אפשר לצלם את זה.
בחרתם לתפקיד הראשי לוחמת סייבר, שזה משהו, מי שיושבת מדקדקת במחשב, זה לא מאוד סקסי, אבל עדיין איך הופכים דמות כזאת לדמות מעניינת ודמות סקסית?
אני חושבת שהאלמנט המרכזי שלקחנו פה, שזו דמות של מהגרת.
מישהי שהמשפחה שלה באה מאיראן.
היא בעצמה עלתה מאיראן בגיל 6, וזה האלמנט הסקסי, אני חושבת, שיש בדמות הזאת.
היא חוזרת הביתה.
היא חוזרת הביתה, ובארץ היא נורא ניסתה להשתלב. היא רוצה להיות הלוחמת הכי טובה, להיות חלק מהאתוס הישראלי. אבל ברגע שהיא מגיעה חזרה הביתה, משהו מתערער אצלה. אתם תראו את זה בפרקים הבאים. וככה צבענו את הדמות, אני חושבת, בצבעים מאוד יפים. והסייבר עצמו, זה נכון שסייבר זה לא דבר שכל כך קל לצלם בסדרת טלוויזיה.
זה פשוט מישהו שיושב על מחשב ועושה משהו, מתקתק.
בדיוק, מישהו שיושב על מחשב ועושה משהו. ולכן הסייבר זה איזושהי מעטפת, אבל אנחנו לא מתעסקים עם זה באמת לעומק, אלא בעיקר על כל מה שנדרש מסביב, כל המניפולציות שהיא צריכה לעשות מסביב כדי לבצע את המשימה שלה. אנחנו לא באמת נכנסים לפרטים של המשימת סייבר המדויקת, כי הצופים היו עוזבים אותנו אחרי דקה וחצי.
מתחילה הסדרה נכתבה כאישה.
מתחילה, כן, כיוונו לאישה. אבל קיבלנו הערות גם מהיועצים שלנו, שזה לא סביר שדמות כל כך לא מנוסה תגיע לאיראן, ובעצם הדמות התפתחה וצברה עוצמות ככל שהתקדמנו עם הכתיבה.
טוב, כמה פרקים עוד נותרו?
נותרו 4 פרקים.
טוב.
אתמול שודרו 2.
אז כל יום שני בכאן 11, אנחנו נמשיך לעקוב. דנה עדן, יוסי מלמן, תודה.
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 שלום לסופר אדגר קרת.
שלום.
אז הזמנו אותך לפה כדי לדבר על בעל זבוב, הספר שרובנו קראנו בתיכון, בטח קראת, נכון?
כן, גם בתיכון.
גם בתיכון, בטח אחר כך. גם אני רק בתיכון קראתי, באמת מאוד השפיע, הספר באמת מכונן, כנראה לא נכון. עכשיו מחקר היסטורי מצביע שבעצם כשילדים נפגשים ונמצאים בסביבה אחת, הם לא מתנהגים כמו בהמות והורגים אחד את השני, אלא פתאום יכולים לשתף פעולה.
אני לא חושב שהספר היה לו נכון, ואני לא חושב שהמחקר הוא נכון. אני חושב שבני אדם מתנהגים באופנים שונים, במצבים דומים.
סוף, זה יכול ללכת לכמה כיוונים.
כן, אתה יודע, זה כמו שאתה תבוא ותגיד, עשיתי בדיקה עם אשתי, שמנו מצלמות בכל הבית חצי שנה, מתברר שזה לא נכון שגברים מכים נשים, כן? אתה יודע, אז יכול להיות שאתה לא מכה, ואחרים כן מכים.
טוב, למרות שבמקרה הזה זה מתבסס על סיפור אמיתי, רוטגר ברגמן עכשיו הוציא ספר, הוא חוקר הולנדי, הוא מצא שהמקרה שעליו התבסס בעל זבוב, באמת לא היו שם רצח ויריבויות וכל מיני דברים שאנחנו קוראים בספר הזה, אלא אנשים שיתפו פעולה, כמה ילדים, בני 13-16, פשוט עבדו ביחד עד שניצלו מהאי הבודד שהם נקלעו אליו. אז במקרה הזה זה כן חד משמעי.
אני בטוח שהם בטח רבו ואולי גם הרביצו אחד השני וגם התנהגו בצורה מגעילה, כי הם לא היו בני אדם, הם לא היו עושים את זה.
הם פשוט לא סיפרו את זה.
יש איזשהו צורך אנושי ועיתונאי ללכת למקום שהוא מאוד מאוד רדוקטיבי, זאת אומרת לבוא ולהגיד אנשים טובים, אנשים רעים, כולם מושחתים. אני חושב שזה גם משהו שהוא מאוד מאפיין את העידן שלנו, את כל הקהילות של המדיות הדיגיטליות, שאתה בא ואתה אומר, העולם שטוח. אני דווקא חושב שכיוצר, אני יכול לכתוב סיפור על קהילה של ילדים ונערים שהוא יראה את הרוע האנושי, ויכול לכתוב כזה שיראה את הטוב האנושי, אבל בעצם הסיפור המוצלח הוא סיפור שצריך להראות את שניהם.
שזה בכלל אפשרי, נגיד ויליאם גולדינג הסופר, הוא מדבר עם רע מאוד מפורסמת שמיוחסת לו, אדם יוצר רע כשם שדבורה יוצרת דבש. אחרי זה לכתוב על משהו טוב זה קשה.
אדם יוצר רוע כמו שדבורה יוצרת דבש, ודבש זה דבר טוב, והקיצות של דבורה זה דבר רע. אז אנחנו מחרבנים דבש ועוקצים אחד את השני, וזה בעצם הקיום שלנו. אני חושב שאומנות לרוב מנסה להציג מורכבות. עכשיו, אנחנו המון פעמים חווים אותה בתור איזשהו משהו איקוני או מאוד מאוד פשוט. אנשים זוכרים, לא יודע מה, מגוליבר שהוא היה גדול וכולם היו גם מדהים, אבל זה שזה הסיפור הוא בעצם איזושהי ביקורת על מערכת פוליטית ו... שיש בו איזשהו משהו מורכב, או אליסה בארץ הפלאות גם, זוכרים את הגדלים שלה, או שהיא מדברת לארנב, אבל לא בהכרח את כל המורכבות שמאחורי זה. כמו מערכת פוליטית, זה כמו שתבוא ותגיד, בן אדם שעומד בראש מדינה, הוא חייב להיות מושחת וגנב ורמאי, אחרת הוא, למה הוא יעמוד בראש מדינה? ואנחנו יכולים להביא דוגמאות היסטוריות שלא היו כאלו.
נדיר אבל.
אני חושב שהיו הרבה מאוד אנשים שגורל המדינה היה חשוב להם הרבה יותר מהגורל האישי שלהם, וזה לא משנה אם זה מנחם בגין או בן גוריון, אתה יודע.
טוב, שניים אנשים מורכבים, אבל...
אבל שוב, כשאתה מדבר על שני אנשים, אתה אומר, יש כאן בן אדם מורכב, ולבוא אחר כך ולהגיד, יש מצב פשוט, אתה שם 10 ילדים ביחד, הם או רוצחים אחד את השני, או בונים סניף של איקאה, זה לא עובד ככה.
אבל אם בוא נדבר על ספרות, אז לבנות סניף של איקאה, אז נורא משעמם, אם יש רצח, אז יש קוראים. אנשים כותבים, תכתבו על חדשות טובות, תכתבו על חדשות טובות, אבל אף אחד לא קורא את זה.
כשאתה חווה משהו כטוב או כרע, זה חוויה חיצונית ומנוכרת. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, האיש הזה הוא איש רע, אתה אומר, אני חווה אותו כאחר, אני לא אמפתי כלפיו, אני לא רואה את המציאות דרכו. עכשיו, אם אתה מסתכל על ספרות עולמית, אז אתה קורא ספרים כמו לוליטה, או חטא ועונשו,
טוב, גם שם יש קונפליקט.
שהגיבור שם הוא פדופיל, או רוצח סקנות, ושאתה קורא את הספר, אז אתה בא ואתה אומר, יש שם בן אדם, והוא עושה מעשה נורא, ויש בו צדדים שליליים, ויש בו צדדים חיוביים, אבל בעצם המהלך הוא מהלך שבסופו דבר מייצר אמפתיה. אתה בעצם בא ואתה אומר, כל מה שאנושי לא זר לי. גם בי יש רוצח, אולי גם בי יש קצת פדופיל, גם בי יש צדדים חיוביים. במאבק ביניהם, אצלי הצד החיובי ניצח, במאבק, לא יודע, אצל ג'פרי אפשטיין, הצד השלילי ניצח, הצד הלא אמפתי, המיזנטרופי.
גם כשאתה מחפש דמות לכתוב עליה סיפור, לא תיקח איזה פקיד מס הכנסה מנומנם משעמם, ואם תיקח אותו, או פקיד כלשהו, זה יהיה כמו במשפט של קפקה, שפתאום כל היופי הזה נופל עליו והוא נאלץ לעמוד מול השלטונות.
כן,
אתה חייב קונפליקט.
אני חושב ששגרת יומי היא לא שגרת יום הרבה יותר מעניינת משל פקיד במס הכנסה.
לשבת מול המחשב ולכתוב.
כן, ובכל אופן אני מוצא את החיים כמרתקים. אתה מבין, זה לא משנה, אתה יודע, אני יכול לאכול סלק ולהשתים פיפי סגול, וזה כבר כאילו עושה לי את היום. בסופו של דבר, החוויית הקיום היא חוויה סובייקטיבית. ואנחנו, יש לנו את החוויה שלנו, וכשאנחנו מסתכלים על הזולת, אנחנו אומרים, הוא משעמם, הוא רשע, הוא טוב, אין לנו כוח עליו. הבעיה שחותך אותך באוטו, אתה אומר לו, איך אתה נוהג עם המפגר, אתה לא אומר לו, איך אתה נוהג עם המפגר, ולאן אתה נוסע בכזאת מהירות, האם אימך חולה ואתה רוצה להביא לתרופות, או שאם אתה סובל מחוסר ביטחון עצמי ואתה מנסה להרשים את חברתך על ידי זה שאתה נוהג מהר.
ואם כן הוא יעלו לראות בך.
נכון, לא, אבל הסתכלות שלך אליו היא כאל הפרעה. אנחנו הרבה מסתכלים מכל האנושות כאל הפרעה. עכשיו, אני חושב שבעל זבוב הוא ספר שהוא מדבר על הפחדים שלנו. בעצם הוא מסמן משהו אצלנו.
הוא מדבר על הטבע האנושי, ואנשים בדיוק בגיל הזה, כמו שאני הזכרתי, תיכון, רוצים לדעת לאיפה החיים לוקחים אותם.
איך יש לך סיפורים כמו רובינזון קרוזו, כן? אז אני אומר, רובינזון קרוזו, בן אדם
מגיע... טוב, לגיל יותר מוקדם בדרך כלל קוראים אותו, אבל זה סיפור יותר אופטימי, נחמד.
נכון.
הוא וששת, לא חושב, אולי היום, אגב, זה לא פוליטיקלי קורקט, איכשהו התייחס לששת.
לגמרי, לא, זו תפיסה קולוניאליסטית, וזה לא משנה, אבל אני אומר, אבל משפחת רובינזון השוויצרית, זה גם סיפור חיובי. עכשיו, בסך הכל, בעצם מה שקורה, אני חושב שקצת כמו בפייק ניוז, אנשים מגיעים המון פעמים לספרות כדי לקבל משהו שהוא, לא יודע מה, הוא יותר רוחני או דתי מאשר הוא אינפורמטיבי. אנחנו רוצים לפעמים חיזוק שמישהו יגיד לנו שכל האנושות היא חרה, ולפעמים אנחנו רוצים חיזוק שיגיד לנו שיש תקווה. צריכים להבין ששום יצירה לא יכולה להקיף את המורכבות האנושית. אנחנו יכולים רק להעיר צדדים בה.
בוא נדבר קצת על ספרות לילדים או לבני נוער, מה שונה בה מספרות למבוגרים?
אז אני חושב שמבחינה מחשבתית, יש לפעמים אפילו יתרון על קורא מבוגר, כי יש משהו הרבה יותר פתוח ויכולת לחוות דברים מופשטים. עכשיו, אני כותב סיפורים לילדים, אני לא כותב אותם שונה מהאופן שאני כותב סיפורים למבוגרים.
כי... לא מוריד את השפה, לא נותן יותר הסברים, אז לא שוב, פונה לדברים יותר אוניברסליים.
אז אני לא אכתב סיפור ילדים על אימפוטנציה, כי זה לא מעניין ילדים. אבל אני
לא, שאנחנו רוצים לחסום את הנושא הזה מהילדים.
אני חושב שהרבה אנשים מסתכלים על התחום של ספרות ילדים, או משהו פונקציונלי, בוא נקנה ספר שהוא ילמד להכין חביתה, או ילמד להשתמש בסיר לילה, או שזה איזשהו מין משהו שהוא בעצם אמור להיות כמו מין איזה עיתון פראבדה כזה, שהוא בא ואומר... בוא תקרא סיפור על משפחה מושלמת שההורים לא רבים ולא משקרים והכל.
וככה אנחנו צריכים להיות.
אולי אחר כך שתהיה חישון, אז תבכה בקרית, כי תגיד בוא נק, כל המשפחות בספרים נורא טובות, ורק אני נפלתי על ההורים האלה. אותו סוג של דיאלוג שאני רוצה לפתח עם מבוגר, אני רוצה לפתח אותו עם ילד, שכשאני מודע לזה שבוא נגיד עולם הדימויים שלו, או התחומים שהוא מכיר, אז הם שונים, ולפעמים יש תחומים שהוא פשוט לא נחשף אליהם עדיין.
ילדים עדיין קוראים? או בני נוער, או שצריך להכריח אותם? הבן שלי... נגיד, אנחנו די עובדים קשה כדי שיקרא ספרים, והוא לא מבין למה אנחנו רוצים.
אפשר גם לשאול, האם מבוגרים אי פעם קרו? כי בסך הכל, אתה יודע...
סתם קנו ספרים ושמו בספרייה?
הקהילה הקוראת היא תמיד הייתה מיעוט. עכשיו, אתה יודע...
טוב, קראו לנו עם הספר פה.
זה היה מזמן, כן. זה בסך הכל התייחס לתנך ולעבודה שאנחנו מאוד דתיים, אבל אני אומר, אבל אני רוצה גם באמת להגיד שיש איזשהו משהו לגבי קריאה, שאני בטוח שבתקופת הפלמ"ח רוב האנשים לא קראו. אז אתה יודע, זה מה היו, לא יודע, על הגורן,
עסוקים במשהו אחר.
גובים תרנגולות. ואחר כך אותם אנשים אולי שהיה להם שם הם ראו טלוויזיה או הלכו לכדורגל, והיום הם באינטרנט. אני כילד מאוד אהבתי לקרוא, לדעתי היו שלושה ילדים בכיתה שלי שאהבו לקרוא. 70s, גם אז לא כולם קראו.
וההורים שלך הכריחו אותך לקרוא.
לא, אמרו שלא הכריחו אותי.
טבעי.
כן. לי תמיד הייתה הרגשה שיש איזשהו משהו בקריאה, שזה מרחיב לי את העולם. אתה יודע, שאני פתאום מוצא דלת ונכנסתי חדר שלא הכרתי.
טוב, זה יכול לקרות עם הבן שלי גם ביוטיוב. הרבה דלתות הוא פותח שם.
ושוב, אני אומר, הספר כאובייקט, אני לא חושב שזה מה שחשוב. אני לא חושב שאנשים חשוב שיקראו ספרים, אתה יודע, אני לא רוצה, לא חשוב לי שאנשים יקראו, לא יודע, דפי זהב או מה שזה לא יהיה. אבל אני חושב שיש איזושהי חוויה סיפורית וחוויה אומנותית, שאם מישהו מקבל אותה ביוטיוב, הבן שלי הוא עוקב אחרי יוטיוברים, והוא מראה לי לפעמים סרטים שלהם, ואני חושב שמבחינת חוויה וערך, זה לא פחות מיצירות ספרותיות.
אבל אותו אתה מחנך לקרוא? אתה אומר לו, חשוב לקרוא, אבא שלך סופר, לך תקרא?
אני חושב שדווקא בגלל שאני סופר, אז אני קצת כזה פסול עדות, אבל...
טוב, יכול להיות שגם יש לו אנטי בגלל שאתה סופר, לא?
אני לא יודע אם יש לו אנטי. אני ככה, כמישהו שמביט מהצד, אז אני הייתי שמח אם הוא היה קורא יותר. אבל בבטם ליין, אתה יודע, הוא גם קורא, הוא רואה המון סרטים, והוא רואה המון סדרות, ואני חושב שמה שחשוב, באמת, זה לא מדיום עצמו. אני היום, אם תבוא ותגיד מה היצירות האומנות שהכי השפיעו על חייך, אני לא אבחר רק בספרים, ואני אבחר גם בסדרות של נטפליקס. אתה יודע, זה לא...
טוב, תגיד לנו מה, זה מעניין.
אני בקורפוס שלי הזה, הסדרה כמו הסמויה, The Wire, או Breaking Bad, שובר שורות, הסדרות שמאוד מאוד חשובות בעולם הצירתי שלי, ובאמת לא פחות חשובות מהחטא ועונשו.
והשפיעו גם על הכתיבה שלך.
לגמרי. כל הדיסציפלינות משפיעות עליך. אני עכשיו לא יודע מה, אני עובד עם ענבל פינטו על וידאו דאנס. אז פתאום האפשרות לספר סיפור בלי לדבר, נפתחת.
וזה יותר מעניין או שונה?
אני חושב שכל מה ששונה הוא מעניין. אני חושב שכל תחום שאתה נחשף אליו, אתה אחר כך יכול לקחת ממנו משהו לסיפורים. זאת אומרת, אחרי שאני עושה וידאו דאנס, אני בטוח שהדמויות שלי ינו קצת אחרת בסיפור הבא.
אבל עדיין על הקבר שלך אתה רוצה שיהיה כתוב סופר, לא? או שאתה אומן רב חושי, רב תחומי?
היה צריך לכתוב מספר סיפורים, כי זה מה שאני עושה, לא משנה באיזה מדיום.
אדגר קר, תודה רבה.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.